לפני שנכנסים לדבר מסוים, ישנה גישה לפעמים שאנשים מחפשים מה לעשות. על סוף מעשי במחשבה תחילה. אחרי שאדם יוכל להבין מה לעשות, הוא צריך ראשית כל להבין את שורשי הדברים, על מה הם בנויים, על מה הם מיוסדים, עד הנקודה המעשית. החוכמה יבנה בית. בשביל לבנות את הבית צריך חוכמה, צריך הבנה, צריך דעת. לאחר מכן האדם בונה את הבית. מכדי שנוכל להבין לא רק הוראות מעשיות, מה זה נקרא התבודדות. ראשית צריך להבין את השורש של ההתבודדות. מכאן שורשו, מכאן מקורו. לאחר מכן להבין מה התכלית, ולבסוף להבין מהם הדרכים המעשיים לעשות. לכן, עד שנגיע לנקודה המעשית, איך עושים, ייקח מעט זמן, שראשית נלמד את המושג התבוננות והתבודדות בשורשו. בעזרת השם, יזכינו השם יתברך, להגיע עד השלב המעשי של הדבר. דבר ראשון צריך לדעת שהמושג התבודדות כמובן לא תופעה ששייכת לדור האחרון. היא גם לא שייכת לא לפני עשרות שנים, לא לפני מאות שנים. זה לא חידוש של אחד מחכמי הדורות, לא הראשונים ולא האחרונים. לעשות דרכו של עם ישראל מתחילתו. כמו שרבינו אברהם בן הרמב״ם, בספרו המספיק לעובדי השם, פרק האחרון בספר, מדבר על עניין ההתבודדות. הוא מבהר שדרכם של אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, היה להתבודד. דרכו של משה רבינו, דרכו של דוד המלך, הייתה להתבודד. טוב לכל אחד באמת אם הוא יעיין בדבריו, שהוא אחד מרבותינו הראשונים. ראשית כל, להבין שזו לא נקודה חדשה. זו נקודה שעליה נבנה כנסת ישראל מתחילתו. כאשר משייכים את הדברים לחידוש של אחד מהדורות האחרונים, ומשייכים את זה לאיזושהי חוג, יחס, קבוצה, אנחנו מצמצמים את האמת שבדבר. כיוון שאנחנו יודעים שהדרך הזו היא דרכם של אבותינו הקדושים, ולאחר מכן דרכם של הנביאים, הרי שאנחנו דורכים בדרכי הראשונים, צאי לך בעקבי הצאן, על משכנות הרועים, אנחנו מחפשים לחזור לנקודה הראשונה של האבות הקדושים, של משה רבינו, דוד המלך ושאר הנביאים. בוודאי שישנם גוונים רבים בנקודת ההתבודדות, וחלקם שייכים לדור האחרון קצת קודם לכם. אבל עצם המושג התבודדות כהתבודדות היא לא נקודה מחודשת. היא אותה נקודה שעליה נבנה הכנסת ישראל מהאבות הקדושים, כמו שאמרנו, מכאן ואילך. אם כן, ברור לנו בנקודה הראשונה מאוד, לא באנו לחדש שום דבר. לא באנו להתעסק בדבר ששייך לקבוצה מסוימת ביהדות בשלב מסוים. באנו להתעסק בדבר שהיה קיים מראשית קיום הכנסת ישראל. ואם כן, אנחנו חוזרים רק לנקודת הראשית, לא מחדשים. זהו הבסיס הראשון. לאחר שהבנו אם כן שלא באנו לחדש ולא באנו לשייך את עצמנו לדבר מסוים פרטי, אלא באנו לשייך את עצמנו לעצם היותנו בני אברהם, יצחק ויעקב, ובדרך הזו בעזרת השם אנחנו רוצים ללכת. ננסה להתחיל להסביר לשם מה צריך את ההתבודדות. מה חסר בלי? מה יתועיל? המושג התבודדות הוא מושג שיש בו הרבה הרבה רבדים. משל למה הדבר דומה? יש לנו את התורה הקדושה. התורה הקדושה היא ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים, אבל יש בה רובדים לפנים מרובדים. אי אפשר להגדיר את התורה רק ברובד אחד חס ושלום. התורה היא כל הקומה כולה של כל הרובדים הקיימים. אני משל שאנחנו מדברים בהתבודדות, היא בעצם שם גולם להרבה מאוד רובדים. ישנה התבודדות חיצונית, ישנה התבודדות יותר פנימית, והתבודדות עוד יותר פנימית. נסביר את שני הקצוות, את ההתבודדות החיצונית ביותר, את ההתבודדות הפנימית ביותר. ובין זה לבין זה קיימים כל רובדי ההתבודדות. ההתבודדות החיצונית היא שהאדם מפריש את עצמו מהרעש, מהשעון של העולם הזה. הוא מבודד את עצמו מהמציאות הרועשת והגועשת של החומר. זהו ההגדרה של ההתבודדות החיצונית. בעצם לקיחת גופו למקום שאין בו את שעון העולם באופן רועש, זוהי ההתבודדות החיצונית. ההתבודדות הפנימית ביותר, מה שהאדם מבודד עם מציאות אשר מתברך בליבו בשלמות. אילו הם הקצוות של ההתבודדות. הקצה החיצוני היא התבודדות מעשית שהאדם פורש מעולם החומר, לוקח את גופו ושם אותו במקום שאין שם את שעון העולם בתוקפו. ההתבודדות הפנימית העמוקה ביותר, שהאדם מבודד מהכל, הוא קשור, חווה, חי את מציאות השם יתברך בליבו. בין זה לבין זה ישנם את כל הרובדים של ההתבודדות. לשם מה צריך את ההתבודדות הזאת? האדם שבא לעולם, הוא בא לעולם עם תכלית להיות דבוק בבורא עולם. בעצם הנבראים כולם הם אחד יכולים להיות כלים לגלות את מציאות השם, ומאידך הם יכולים להיות מפריעים לגילוי השם יתברך בלב. התורה הקדושה בנויה שהאדם משתמש עם הנבראים ככלים לגלות את מציאות השם, והיא בנויה באופן שהאדם צריך לפרוש במציאות הכלים ולגלות את מציאות השם. כלומר, ההתבודדות היא צד אחד של המטבע בעבודת השם בלבד. אחת מן הטעויות שקיימת מים בעולם, שתופסים את ההתבודדות כמציאות מוחלטת. אבל עם ישראל כעם ישראל, הוא לא בנוי על מציאות מוחלטת של התבודדות. מחד, אין עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. אבל מאידך, עם ישראל יצאו לבין האומות שהתקבצו משם הגרים. עם ישראל מחד הוא מבודד ומאידך הוא מאוחד עם הכל. בין הדברים אמורים כלפי עם ישראל מצד היותו עם ומצד התערותו מן האומות, והדברים אמורים בתוך עם ישראל שכל יחיד ויחד ממנו יש לו שני צדי מטבע בעבודת השם שלו. יש לו עבודה של אהבת ישראל להיות מעורב עם כולם עד גדרי הדין, וישנה עבודה להיות מבודד. מי שמעורב רק עם הכנסת ישראל באהבת ישראל, היא מעלה גדולה מאוד, אבל חסר לו את הכרת השם ברורה בלב. הוא חי רק עם הנבראים ואין לו בדידות עם בורא העולם. לעומת זאת, מי שחי רק בבדידות, הרי שלכאורה יש לו הכרת השם בלב כי הוא מבודד את מציאותו עם מציאות הבורא יתברך, אבל חסרה לו התכלית של הנבראים של וידוש שכם אחד לעובדיך, לאחד את כולם ביחד לעבודת השם. אדם בצורתו הבריאה היא שיש לו שני רובדים בנפש. יש לו רובד שהוא מבודד לגמרי עם מציאות השם בלב, יש לו רובד שהוא מאוחד לגמרי עם כל עם ישראל ואהבת ישראל תקפה מאוד. בדרך כלל מה שקורה במשך הדורות, שישנה נטייה או לכאן או לכאן. ישנה נטייה של אנשים או למצוא את עצמם חיים באהבת ישראל חזקה, חס ושלום מסוגלים לשכוח מהבדידות הנפשית עם בורא העולם, או אנשים שנוטים להפך. הם נוטים לחיות לבודד את נפשם מזהות הבורא יתברך, אבל הם לא מעורבים, הן באופן המעשי והן באופן הנפשי, עם כל הכנסת ישראל. הדרך האמיתית, כמו שאמרנו, שניהם ביחד, האדם מפנה ומחלק את יומו, את זמנו ואת חייו, מחד לבודד את עצמו עם מציאות השם יתברך, ומאידך לחיות עם עם ישראל. כמו שאנחנו רואים בנביאים הקדושים, הם בודדו את נפשם, אבל מאידך הם קיבלו נבואה לצורך הכנסת ישראל, והיו אלו שדאגו להביא את עם ישראל למקום הנכון. הדברים האמורים בתור הקדמה, שנבין ראשית, שבאים לדבר על התבודדות, אנחנו מדברים על התבודדות כצד אחד של מטבע, ולא כחיי התבודדות מוחלטים. חיי התבודדות כצד אחד בלבד של החיים. במקביל לעבודת ההתבודדות, ישנה עבודה של חיבור גמור לעם ישראל ולכנסת ישראל. זה נכון שבעזרת השם בפעמים הקרובות נעסוק יותר בחלק, בצד של המטבע של ההתבודדות. אבל בכדי שלא תהיה הטעיה, אז אנחנו מקדימים ומבארים שההתבודדות שעליה אנחנו מדברים היא לא התבודדות מוחלטת, אלא צד אחד בלבד. נמשיך את הקו הלאה. כמו שאמרנו, הנבראים הם יכולים להוות לאדם כלים להשגת הבורא, והם יכולים להוות לאדם מפריעים לעבודת הבורא. דוגמה פשוטה. אדם שנמצא בין הבריות ועושה הרבה חסד, ובוודאי שהעולם חסד ייבנה, זה צריך לקרב אותו לבורא עולם כאשר החסד נעשה בנקודה אמיתית. אבל מאידך, שקט חסר בתוך החיים. יש לאדם באמת פעולה אמיתית נכונה שהיא הטבה לזולת ולמילות חסדים, אבל חסרה השקטה. עבודת האדם, מכיוון שהוא בנוי גם עם נשמה וגם עם גוף, הגוף הוא עולם של פעולה. הנשמה במקום הפנימי שלה היא עולם של השקטה. ולכן, אם אדם חי רק בעולם של פעולה בלי עולם של השקטה, הוא ינטה לפעילות גופנית, ויכול להיות שהיא פעילות חיובית, היא מצווה בין מצוות חיוביות בין מצוות קיומיות, אבל חסרה לו הנקודה הפנימית בתוך הנפש, היא השקטה. מאידך, אם אדם חי רק עם התפיסה של ההשקטה, הרי שחסר לו הגוף, חסר לו הקיום, חסר לו החיבור החיצוני. ולא זה רצון הבורא, כי אם זה רצון הבורא, היה משאיר את כל הנשמות בגן עדן, ולא מוריד אותם כאן לעולם. לכן. בעולם שאנחנו נמצאים, מחד אנחנו צריכים לחיות בקיום, בלימוד, בעשייה, ומאידך בבדידות ובהשקטה. הבדידות וההשקטה היא ראשית כל כלי שהאדם יגלה את התפיסה הפנימית הנשמתית שבקרבו. מחמת שטיבה של הנשמה שאין לה את הרעש של העולם הזה, כאשר האדם מציב בתוך התפיסה של הרעש של העולם הזה, הנשמה שבקרבו נעלמת. בכדי שהיא תתגלה, האדם פועל להשקיט את גופו, ובהשקטה של הגוף הוא מגיע לגילוי של הנשמה שבקרבו. אם כן, הפעילות החיצונית של הבדידות אין מטרתה כמובן פעילות חיצונית שהאדם רק יעתיק את מקומו מן היישוב וילך למקום שקט כיער, מדבר וכדומה, אלא כמובן שהמטרה היא לגלות על ידי זה רובד פנימי יותר בתוך האדם. הרובד הפנימי הזה הוא כמובן התחלת גילוי נשמתו. תכליתה, כמו שאמרנו, גילוי הבורא עולם. אם כן, תחילתה של הבדידות היא גופנית, תחילת הגילוי היא גילוי של הנשמה, ואחריתה הוא גילוי של הבורא עולם בתוך האדם. כשבאנו לבטות את מהלך ההתבודדות, מהלך ההתבודדות הוא לבודד חיצונית את הגוף, ללכת בהדרגה, לגלות מעט ומעט יותר את הנשמה האלוקית שנמצאת בתוך האדם, עד שהאדם מגיע לנקודה הפנימית שבתוך נשמתו, היא הקשורה וחבוקה בבורא יתברך כביכול. אם כן, המציאות של ההתבודדות, תחילתה גילוי הנשמה, אחריתה גילוי האלוקים. נבין שבתחילת ההתבודדות אנחנו מגלים את הנשמה על ידי ההשקטה של הגוף בלבד. מכיוון שהאדם מורכב מהנשמה והגוף, והגוף מעלים על הנשמה. כאשר הגוף רועש וגועש, נמצא בתוך מציאות העולם, מצא מין את מינו ונאו, כיוון שהעולם על דרך כלל שקוע בתפיסה גופנית, לכן כאשר האדם נמצא בתוך תפיסת העולם, הכוח שמתעורר בו הוא כוח הגוף, מצא מין את מינו ונאו, הגוף מוצא גופניות ומתעורר. ולכן הנשמה יותר נעלמת. כאשר האדם רוצה לגלות את נשמתו, הרי שהוא פורש מהמציאות הגופנית, מהרעש הגופני שקיים בעולם, ואז הוא נותן מקום לנשמה להתגלות. אם כן, מצד התפיסה החיצונית הזו, זוהי לא תפיסה עצמית של התבודדות כהתבודדות. זוהי תפיסה בלבד של השקטה של הגוף. כאשר הגוף שקט, יש מקום לנשמה להתגלות. אם כן, זה לא בעצם דרך פנימית לגלות את מהות הנשמה. אלא, כמשל למה הדבר דומה, שני דברים נמצאים במקום אחד, הם לא יכולים להכיל את אותו מקום, אנחנו מפנים כל אחד ואחד מהמקום. אבל שיש לנו את הנשמה והגוף, כאשר האדם נמצא ביישוב הנשמה לא יכולה להתגלות, אנחנו נותנים לנשמה מקום להתגלות על ידי מקום שהגוף לא שולט בו. אבל זה לא כלי עצמי לגלות את הנשמה. אסביר את הדבר. תן משל בשביל שהדברים יהיו ברורים. יש באדמה למשל יהלומים. חופרים, עד שמוצאים את היהלומים. החפירה בעצם בקרקע היא לא כלי מיוחד לגילוי יהלומים. לחפור בקרקע אפשר להרבה מאוד מטרות. אפשר לחפור בקרקע לצורך לבנות בניין ולהקים יסודות. אפשר לצורך להקים בונקרים. ואפשר לצורך גילוי של יהלומים. עצם המושג חפירה כחפירה היא לא פעולה ששייכת דווקא לגילוי יהלומים. אלא מחמד שהיהלומים נעלמים באדמה. מוכרחים לחפור בשביל למצוא אותם. אם כן, הפעולת החפירה היא לצורך גילוי היהלומים, אבל לא מחמד שעצם פעולת החפירה היא מהות שמגלה ליהלומים. לעומת זאת, כאשר רוצים לראות דברים דקים, כחיידקים וכדומה שהעין של האדם לא רואה, לוקחים מיקרוסקופ ורואים. המיקרוסקופ כל עניינו לתת גילוי לדבר שלא נראה על פי העין. הוא לא כמשל של היהלומים שמתגלים על ידי החפירה בקרקע. אלא כל המהות זה כלי לראות דבר יותר דק שלא נראה בעין האדם. כשנקביל את הנמשל הזה להתבודדות, צריך להבין שבהתבודדות יש חלק חיצוני וחלק פנימי. החלק החיצוני שבהתבודדות הוא בעצם דומה למשל של חפירה בקרקע לגלות יהלומים. יש לאדם נשמה וגוף. הגוף מעלים על הנשמה. אנחנו משקיטים אותו על ידי שאנחנו יוצאים למקום שאין רעש ושמים של העולם. על ידי זה אנחנו נותנים מקום לנשמה להתגלות. זה לא גילוי בעצם לגלות את הנשמה. השאלה למה הדבר דומה, כמו שאמרנו, שני אנשים רבים. נשים כל אחד במקום אחר, יש שקט. שני הנשמה וגוף, שכאשר הגוף רואה שהוא לא נותן לנשמה להתגלות, אנחנו יוצאים למקום שקט. הגוף אין לו סיבה להתעורר, ולכן הנשמה מתגלה. זו היא ההבחנה החיצונית שבהתבודדות. ההבחנה הפנימית שבהתבודדות, שעצם המושג התבודדות, הוא כלי שמגלה את הנשמה. מסביר את הדברים. בנשמה עצמה, כמובן שיש רובדים רבים. הרובד הפנימי של הנשמה, הוא נקרא יחידה. בעצם, המושג התבודדות, באופן המוחלט שלו, הוא מקביל למושג יחידה. יחידה, זו מציאות שיש כאן רק דבר אחד. יחיד יחידה, זו הגדרה זה ותו לא. אם רוצים לדעת היכן שורש הפנימי של עבודת ההתבודדות, שורש עבודת ההתבודדות בעומק הוא נעוץ בחלק שנקרא יחידה שבנפש. בוודאי שגם בשביל לגלות את הרוח, ובמיוחד לגלות את הנשמה ואת החיה, צריך התבודדות. אבל יש כאן חילוק עצמי בין שני סוגי ההתבודדות כמו שהזכרנו. ההתבודדות בשביל לגלות את כל חלקי הנשמה, נפש, רוח, נשמה, חיה, היא סוג אחד של התבודדות. וההתבודדות לגלות את היחידה עם סוג שני של התבודדות, זה שני המשלים שהזכרנו מקודם. המשל של גילוי היהלומים הוא מקביל לגילוי נפש, רוח, חיה, נשמה, חיה. כי בעצם ההתבודדות הוא לא כלי עצמי לגלות אותה, אלא מחמד שיש רעש של הגוף. כאשר אנחנו משקיטים את הגוף, חלקי הנשמה מתגלים בהדרגה. מה שאין כן גילוי ליחידה הוא מקביל למשל של המיקרוסקופ. ההתבודדות היא בעצם מראה, היא בעצם כלי עצמי לגלות את הנשמה, את היחידה. היחידה עניינה יחיד ותו לא. כאשר האדם נמצא בין בני אדם, הוא לא יחיד. אם הוא לא יחיד, הוא לא יכול לגלות את היחידה. כאשר הוא מתבודד, הוא יחיד, הוא יכול לגלות את היחידה שבקרבו. נרחיב לאט לאט את הדברים. ניתן דוגמה. ישנם שלושה אופנים שהאדם יכול להימצא בהם בכללות. הוא יכול להימצא בין חברים שנקראים אנשי העולם שעסוקים בחומר. הוא יכול להימצא בין אנשים שהם עובדי השם, שקשורים לרוחניות ולאלוקות. הוא יכול להימצא בבדידות. כאשר האדם נמצא בין אנשי החומר, הרי שהוא נמשך אחרי אנשי החומר, הוא מתדבק ברוח, בצורה התחלית שלהם, הוא נדבק לגוף. לכאורה, היה מספיק, הוא נמצא לעצמו חברים שהם עובדי השם. שם יש גילוי של רוחניות, שם יש גילוי של אלוקות, הוא ידבוק בבורא העולם. מה צריך את ההתבודדות? אם המטרה של ההתבודדות היא לבודד את הנפש רק מהחומר, הרי שאם האדם מצא קבוצה של אנשים שחיים באמת בתפיסה רוחנית אמיתית, לכאורה די לו. אנחנו יכולים לסבור ולומר שהסיבה שאנחנו צריכים התבודדות, מחמת שאנחנו מכירים רק חברה של חומר, אין לנו ברירה בשביל לפרוש ממנה לבודד את הנפש. אבל בלוי יצליח שנמצא חברה שכולה רוחנית, לכאורה פתרנו את הבעיה, אין צורך בהתבודדות בעצם. באמת, הדברים האלה אמורים בשביל לגלות את הנפש רוח, נשמה חיה. השאין כמי שלגלות את היחידה, גם עובדי השם צריכים להתבודד אחד מהשני. אם התכלית היא רק להפשיט את עולם החומר ולגלות רוחניות, הרי שחברה רוחנית יכולה לגלות את זה. אבל אם התכלית היא לגלות את היחידה כיחידה, אפילו שני עובדי השם מפריעים אחד לשני. מדוע? מחמת שהמטבע הפנימי של האדם יחידה. יחידה היא יחידה כמשמעה. המילה מעידה על המהות. ואם כן אפילו נמצאים שני עובדי השם בבת אחת, הם כבר לא יחידים. צריך להבין אם כן שההתבודדות באופן כללי יש בה שני סוגי עבודות. ישנה התבודדות להתנתק מהחומר ולגלות רוחניות, להתנתק מהחומר ולגלות את הנשמה, זה סוג אחד של התבודדות. וישנה התבודדות לגלות את היחיד שבנפש שבי. בכדי לגלות את הרוחניות סגי מספיק שהאדם מתנתק מחברה של חומר, ויכול להתחלול בחברה של רוחניות. אבל בכדי לגלות את הנקודה האלוקית שנקראת יחידה שבנפש, גם אם האדם ימצא בחברה רוחנית, הוא לא יגלה את זה. זה רק מכוח ההתבודדות הפנימית שבנפש האדם. לפי זה נבין שעבודת ההתבודדות בכללות כוללת בקרבה שני סוגי עבודות. היא כוללת עבודה להתנתק מהלבוש של הגוף ולגלות את הנשמה, והיא כוללת בקרבה עבודה לגלות את היחיד שבקרבי, שהוא הכלי להשראה של האור אינסוף בתוך האדם. כשלא מבינים את הדברים הללו, הרי שאפילו אם אדם קורא דברים של התבודדות, הוא לא יודע לריחן לסווג אותם. קוראים לכל בשם תואר אחד שנקרא התבודדות. משל למה הדבר דומה? שאדם קורא שם תואר לכל הרופאים רופא. יש רופא ששייך למחלקה פנימית, יש למחלקה חיצונית, יש ללב, יש לכירוגיה. אי אפשר לקחת שם תואר אחד ולשים על כולם קוראים לזה רופא. גם בהתבודדות, השם תואר שנקרא בכללות התבודדות, הוא שם תואר נכון מאוד מאוד בכלליות. אבל כשנבוא לפרט אותו, כשני קווים כלליים, ביררנו ראשית כל את נקודת ההתבודדות. ישנו קו של התבודדות לגלות את הנשמה, ישנו קו של התבודדות לגלות את האלוקות שבקרב האדם. בזה צריך לדעת שישנם שני דרכים איך להתבודד. ישנה דרך של הדרגה, ישנה דרך של קפיצה. הדרך של ההדרגה, היא להפשיט את הגוף ולגלות בהדרגה את הנשמה. לאחר שהאדם יגלה את חלקי הנשמה בקרבו, הוא יגיע עד לנקודה הפנימית. דרך השני, שהאדם מתבודד ישירות מול בורא העולם, הוא מגלה את היחידה שמול הבורא העולם. כשנדבר בלשון מאוד מאוד פשוטה, כאשר האדם ניגש להתבודדות, הוא בעצם יכול לחיות עם ההתבודדות בתוך עצמו ולחיות לבד לגמרי. הוא הולך ליער, הוא הולך למדבר, הוא הולך למקום שקט ומתבודד. הוא נשאר שם לבד. הוא יכול לעשות עבודת התבודדות במשך שנה, שנתיים ושלוש ויותר, בלי לגלות את בורא העולם בהתבודדות. ואי אפשר לשלול עדיין את העבודה הזו. כשלבי הדרגה של העבודה הזו יכול להיות עבודה נכונה. זה העבודה ראשית כל לגלות את עצם האני מי הוא. זהו סוג אחד של התבודדות. ישנה עבודה שנייה של התבודדות. שהאדם בא לגלות בהתבודדות את מציאות השם יתברך בליבו. זו העבודה של התבודדות ששייכת ליחידה. כמו כל דבר, שישנם בו שני הבחנות, יש נקודת ממוצע שמערבת ומאחדת את שניהם. נקודת הממוצע שמאחדת ומערבת את שניהם, זה שהוא האדם למעשה עסוק בתוך עצמו. הוא פונה לבורא עולם בתור השלמה להשלים את החסר שלו. הוא מגלה בעצמו תכונות שליליות, הוא מגלה בעצמו חוסר מסוים וכל מה שלא יהיה. הוא פונה לבורא עולם שישלים לו את החסר. זה בעצם נקודת העירוב של שני ההתבודדויות. נסכם אם כן שלושה סוגי התבודדות. סוג ההתבודדות התחתון הוא שהאדם מבודד לגלות את האני שהוא הנשמה. סוג שלישי, דילגנו, של התבודדות שהאדם מתבודד לגלות את מציאות האלוקים בקרבו. סוג אמצעי של התבודדות זה שהאדם מגלה את עצמו על ידי פנייה לבורא עולם. כמובן שאפשר לנסות. נסכם אם כן, נחזור ונסכם את שלושת אופני ההתבודדות שישנם. ישנה התבודדות שהיא לגלות את עצם האני. האדם הוא נשמה וגוף, הגוף מעלים על הנשמה, וההתבודדות עניינה לסלק את המסך של הגוף ולגלות את הנשמה, את עצם האני, בכל חלקיה ורובדיה בהדרגה. סוג שלישי של התבודדות, דילגנו על האמצעי, שהאדם מתבודד לגלות את בורא העולם בקרבו. סוג אמצעי, שהוא השני של ההתבודדות, שהאדם מגלה את עצמו על ידי הפנייה לבורא עולם. הוא מתפלל, הוא מבקש, הוא מתחנן שהשם ישלים לו את החסר, שהאני שלו יהיה מתוקן ושלם. כמובן שאפשר לעבוד לפי כל אחד מהחלקים של ההתבודדות הללו. אם נבוא לעבוד בסדר הדרגה, כשמתחילים את העבודה הראשונה של גילוי האני כאני, את העבודה השנייה של פנייה כתפילה לבורא עולם שישלים את האני, וכעבודה שלישית לגילוי עצם מציאות הבורא יתברך בתוך האדם. כמו שהזכרנו, כאשר האדם לא מודע לשלושה תפיסות הללו בהתבודדות, הרי שהוא ניגש להתבודדות כאדם שניגש למפעל ייצור מזון, לוחץ על המכונה והוא לא יודע איך מתעסקים עם המכונה. על דרך כלל, האדם יכול להרגיש צורך פנימי להתבודדות. בנוסף לכך, הוא קרא, הוא שמע. הוא יכול לגשת להתבודדות כל יום מכיוון אחר, כל יום מצד אחר. משל למה הדבר דומה? קבלן קיבל לבנות בית, יום אחד הוא שם רצפה, לאחר מכן הוא מחליט שהוא שם צינור ביוב בצד השני של הבית, ביום השלישי הוא החליט שהוא שם תקרה לפני שיש קירות ועמודים. אין לזה קיום. ישנם אנשים שמגיעים להתבודדות עם רצון מאוד טוב, אבל מחוסר הבנה וחוסר הכוונה. כל יום הם עושים את מה שהם מרגישים שחסר להם באותו יום. אי אפשר לגשת למהלך וכל יום לבנות מה שמרגישים את החסר של אותו יום. אולי שאדם יכול להסתכל על זה מעמד חיובי, הוא חי טבעי, לפי החסר הוא משלים. אבל, כשאנחנו מבינים שאם אדם רוצה להבין דבר כצורתו, רוצה ללמוד גמרא, רוצה ללמוד חומש, לא יכול ללמוד יום אחד פסוק א' למחרת ז', אחרי זה הוא חוזר לבית, קופץ לחף ג', כל יום פעם הוא פותח חומש, אחרי זה הוא פותח ספר ישעיהו, מחרת בלילה קצת זוהר, למחרתיים הוא פותח ספרים אחרים. האדם שרוצה ללמוד בצורה יסודית, יש סדר, יש הדרגה. הנפש של בן אדם היא בנויה. היא לא הספנות של כוחות, היא לא הספנות של בעיות, היא בנויה. כאשר אנחנו רוצים לפנות מערכת של התבודדות, המערכת של ההתבודדות מוכרח שהיא תהיה בנויה אי אפשר לגשת כל יום למה שנראה באותו יום, למה שחסר באותו יום, לתשוקה של אותו יום, לפי המצב רוח של אותו יום ולפי המקרים של אותו יום. אנחנו ניגשים להתבודדות כמהלך של בנייה. נגיד, האדם צריך לברר לעצמו לאיזה חלק משלושה חלקים הוא רוצה להיכנס בהתבודדות. ולפי זה ללמוד ספרים שמדברים על אותה התבודדות. אדם יכול להתעסק בסוג אחד של התבודדות, לקרוא ספרים שמדברים בסוג שני של התבודדות. ולכן הוא מגיע למצבים מאוד קשים בנפש, לחוסר ברירות משווע. כדוגמה, ספר המספיק לעובדי השם בדברי רבינו הרמב״ם, הוא מדבר בעיקר על ההתבודדות הראשונה והשלישית, ולא על האמצעית. ספרי ברסלב מדברים בעיקר על ההתבודדות האמצעית. כאשר האדם לא מודע לכך, הוא מערב את הכל. יתר על כן, כאשר הוא לא מודע, הוא יכול להתבודד גם 40-50 שנה, וכל ההתבודדות שלו בנויה למשל מתפילות לבורא העולם, אבל הוא מעולם לא מגלה את מציאות הבורא בתוך לבבו. הוא מגלה רק את הבורא כמקור להשלמת החסר שלו. ולפעמים, במקרה היותר קיצוני, הוא עסוק רק בשלב האמצעי, ומעולם הוא אפילו לא מגיע לשלב הראשון. הוא מעולם לא מגיע להכרה עצמית בעצם האני, אלא הוא נמצא רק במצב של תפילות ותפילות ותפילות. מהי תפילה? תפילה עניינה כלי להשלמת חסר. משל למה הדבר דומה? האדם מבקש מהשכן אם הוא יכול למזוג לו כוס מים, והוא לא מגיש כוס. יש רק מים. ישנם אנשים שניגשים להתבודדות במשך שנה ושנתיים, ב-10 ו-20, עם הרבה תפילות. לא מצליחים. אומרים שצריכים להאמין לחכמים שזו הדרך. בוודאי שצריך להאמין לחכמים, אבל אני צריך ללמוד את הדברים היטב לדעת איך ליישם אותם. אין להם בניין של אני שהתפילה יש לה את מה להשלים. גם אם אדם מתחיל עם נקודה אמצעית, אבל חייב להיות שבשלב מסוים הוא יבנה את השלב הראשון. בוודאי שהדרך היותר מיוסדת זה להתחיל מהשלב הראשון, לאחר מכן השלב השני ולאחר מכן השלב השלישי. אבל גם אם כל אחד בחר לעצמו דרכים אחרות, הוא חייב לראות כיצד כתפיסה כללית הוא יגיע לכל שלושת השלבים. אם אדם עוסק רק בשלב הראשון, הרי שהוא בוודאי גילה נקודה רוחנית בקרבו, הוא נעצר. הוא נפרד ממציאות השם יתברך. הוא יכול להיות נשמה, הוא יכול לגלות אור רוחני בקרבו, אבל אין לו את הקשר האמיתי. אם אדם עוסק רק בשלב השני, הוא יכול להיות בעל דמיון כל החיים. כפשוטו, כמשמעו. מדוע? כי הוא רק מתפלל. אבל אין לו מציאות נפשית של אני. זהו ההבדל היסודי בין העובדי השם לאותם אנשים שקוראים ספרים בלי הדרכה. אם עם כוונה מאוד טובה, עם רצון מאוד טוב, הם יכולים להשקיע כל יום שעה למען המטרה, ואין הרבה התקדמות. מדוע? כי עסוקים רק בשלב האמצעי של תפילות ותפילות ותפילות. מכירים עוד חסר ועוד חסר, מתפללים על עוד חסר ועוד חסר, אבל מעולם אין בניין של השלב הראשון שהוא גילוי העני כנשמה. ואם כן, התפילה אין לה על מה לחול. כמו שהזוהר הקדוש אומר שכל נס פח השמן שהיה צריך כלי על מה לחול, גם התפילה צריכה בכדי שתתקבל כלי. מהו הכלי? גילוי העני. התפילה תשלים ותרחיב את גילוי העני הרוחני שבאדם. אם כן, מי שעסוק רק בשלב השני כל החיים, ברובו, אם אפשר לומר כמעט כולו, זה עולם של דמיון מופלג. אין לזה קיום. מי שעסוק רק בשלב השלישי, פעמים זה קפיצת דרך, שהאדם לא מסוגל להיכנס אליה, לפנות ישר למציאות השם. ואם הוא כן מסוגל, אבל זה כמו אדם שחי ברקיע בלי לחיות את המציאות, ישנם אנשים שדבוקים בקדוש ברוך הוא, אבל לדידם אין עוד בני אדם. הם חיים בתוך עצמם. לא זו המטרה, כשם שיש אהבת הבורא והתקשרות לבורא. ישנה אהבת ישראל והתקשרות למציאות הנבראת של העולם. סיכמנו אם כן שלושה חלקים בהתבודדות. התבודדות לגלות את עצם האני, התבודדות להשלמת האני על ידי פנייה לבורא עולם, והתבודדות לגלות את מציאות השם יתברך בלב. ושכמתי בתוכה בתוך כל אחד ואחד, בית המקדש והמשכן הם לא היו כלים לתפילה. בעיקרון במקדש אין תפילה כמעט. זה היה מקום להשראה. התפילה היא אחת מהכלים להשראה. אבל התכלית השלישית היא גילוי של האלוקים בתוך האדם. אלו הם שלושה חלקי ההתבודדות בסיכום. השאלה, איזה כיוון רוצים להתחיל? זה כבר שאלה של היושבים. באיזה צד להתחיל?
דרך ארוכה שהיא קצרה. עולית העבודה הדרגתית לבלויה.
אני רוצה לרצון כולם. אז נלך בדרך הזאת. לרצון כולם?
לא יודעים מה
אנחנו. אנחנו לא נדע מה נעבוד את השם. אנחנו לא שם. תשתדל ללכת בהדרגה. סוף מעשה במחשבה תחילה. גם כאשר האדם עולה בהדרגה, אבל יש סוף למעשה, יש סוף להדרגה, והיא במחשבה תחילה. כלומר, ההדרגה, כמו שאמרנו, שהאדם ראשית כל מגלה את עצם האני, מגלה את ההשלמה של האני על ידי פנייה לבורא עולם כתפילה וכדומה. והשלב השלישי הוא לגלות את עצם מציאות הבורא יתברך בלב האדם. אם כן, בראשית שהאדם מתחיל לגלות את האני, הוא מוכרח ראשית כל לזכור שהוא עולה בסולם, והשליבה האחרונה שלו, של הסולם, היא גילוי מציאות הבורא יתברך בלב. אם האדם חסרה לו הסוף מעשה במחשבה שלו, הוא פונה מיד לנקודת ההדרגה. הרי שהסכנה היא גדולה מאוד מאוד. מדוע? ישנה אפשרות שהאדם יישאר שם לנצח. משל למה הדבר דומה? יש לאדם תינוק. כל אחד רוצה שהתינוק יתפתח. הוא יהיה בן שנה, הוא יהיה בן שנתיים, שיהיה. אף אדם לא מעוניין שיהיה לו תינוק בן שנה והוא יישאר כמו בגיל שנה. אנחנו רוצים שיהיה לנו ילד קטן שיגדל. כך גם בתוכנו. יש לנו את נקודת תחילת העבודה שאנחנו רוצים להגדיל אותה עד הנקודה האחרונה. המחשבה בתחילתה צריכה להיות שהתכלית של החיים היא לא גילוי האני. התכלית של החיים היא בעצם גילוי בורא העולם בתוך האדם. איך אני אגלה את בורא העולם? דרך האני. האני הוא כלי שהבורא עולם נתן לי לגלות את מציאותו בתוכי. אם כן, גילוי האני הוא כלי בלבד. משל למה הדבר דומה? אדם בשעה טובה ומוצלחת חיפש עבודה בשביל לפרנס את ביתו, מצא עבודה. אבל את העבודה הוא לא זכה שנכסיו יהיו קרובים להם, נמצאים במרחק נסיעה של שעה. לצורך כך הוא מוכרח לרכוש רכב. הוא רכש רכב כמטרה להגיע כל יום לעבודה בשביל לפרנס את הבית. אם הוא שכח את המטרה, היישוב נוסע בבוקר עם הרכב, נוסע ונוסע ונוסע, ולעבודה הוא לא מגיע. אם הוא מבין ברור שהרכב הוא כלי בלבד להגיע לעבודה, הרי שזה כלי למטרה. כשאנחנו באים להתחיל את נקודת העבודה של ההתבודדות, לגלות את האני, הבסיס הראשון שצריך שיהיה, שהאני הוא כלי בלבד לגלות את מציאות המורה יתברך בלב. אם כן, אנחנו עובדים לגלות את האני, אבל כאמצעי ולא כתכלית בלבד. לאחר שברור לאדם שהגילוי של האני שבקרבו הוא כלי בלבד לגלות את בורא העולם, עכשיו צריך להבין את מהות האני ולהבין את הגילוי של האני. איך מגלים אותו? ניגש לנקודה הראשונה, שהיא אחת מהטעויות היותר קשות שקיימים בתחילת העבודה אצל הרבה אנשים. האדם באופן כללי מורכב ממוח ולב. שני המלכים שנמצאים באדם, שני הכוחות הכלליים בנפש האדם. המוח יסוד המים קר, הלב יסוד האש חם. כאשר הם באים לגלות את דבר, המחשבה שקיימת טעמים רבות אצל האנשים, שגילוי בלב, הכוונה גילוי של אהבה, גילוי של שנאה, גילוי של עירה, גילוי של מידות. הלב כשאנשים מכירים אותו, מכירים אותו כהתפעלות. זוהי ההכרה שקיימת אצל כולנו בוודאי. וכאשר באים לדבר על עבודה של גילוי, לא דרך המוח כמובן בלבד, אלא גם גילוי בלב, פעמים רבות שהיא מתפרשת כעבודה של התפעלות, של מידות. אבל ברור שזה לא נכון. האדם שחש את עצמו כעני, זה עם מציאות של התפעלות? לא, זה תפיסת מוחשיות של הוויה. כאשר נולד לאדם ילד, זה מורכב משני חלקים. זה מורכב מהאהבה ומהשמחה שמתגלה אצלו בלב בלידה של הילד. אבל זה מורכב גם מכך שבאמת מישהו נולד במציאות. מי שרק אוהב ושמח, אז אולי הוא דמיין שנולד אצלו ילד. אבל במקרה הבריא והנורמלי, יש ילד, יש לו ידיים, יש לו רגליים, אפשר למשש אותו. ועצם קיומו מוליד שמחה ואהבה. אבל הלידה הוא דבר מוחשי מציאותי. כשאנחנו באים להיכנס לעבודה פנימית, צריך להבין שעבודה פנימית הוא לא עניין לא של שמחה ולא של אהבה. יבדו את השם בשמחה, זוהי נקודה אחת בלבד בעבודה, אבל לא זה עצם נקודת העבודה. כמו שאומרים לאדם, שבכדי שהוא יוכל לקצור תבואה, מוכרח להביא כלי מחרשה. לא סבור שהכלי מחרשה זו באמת התבואה שהוא רוצה להוציא. זה כלי בלבד לגלות את התבואה שתוכל לשמש. אהבה, שמחה וכל החלקים הללו בעבודה הם בסך הכל ככלים בלבד. מהי עצם העבודה? עצם העבודה זה לתפוס מציאות כמציאות. אדם תופס את עצמו כמציאות? כן. הוא תופס את השולחן כמציאות? כן. יכול לאהוב את השולחן? יכול לא לאהוב אותו. אבל ראשית כל הוא תופס את השולחן כמציאות. כשאנחנו באים לדבר על עבודה פנימית בנפש, עבודה פנימית בנפש האדם היא לא אהבת השם ולא יראת השם ולא כל שאר הלשונות שאנחנו רגילים בהן. לא שחז ושלום הם לא נכונים. וכלשון הזוהר הקדוש הם נקראים תרי גדפין. הם שני כוחות שמרוממים, הם כנפיים, אבל מה הם? הם לא עצם העבודה. הטעות היותר רווחת כשנכנסים לעבודה, שיש אהבה, עירה ושמחה, ואין העבודה. התשובה המוחלטת, לא. הם כלים לעבודה. מהי העבודה? תפיסת המציאות כמציאות. גילוי העני כעני אמיתי היא העבודה. איך האדם יגיע לזה? לזה יש גטפין, לזה יש כלים שיכולים להיקרות אהבה, עירה ושמחה בשאר כלי העבודה. כשאנחנו באים להיכנס לעולם פנימי, זהו עולם של חוויה, של תפיסת מציאות ולא של התפעלות, לא של מידות. הלב מורכב מחיצוניות ומפנימיות. החיצוניות שבלב היא התפעלות, היא אהבה, היא עירה, היא שמחה, היא שנאה ושאר כל הכוחות שיש באדם. והנקודה הפנימית בלב האדם היא תפיסת המציאות כמציאות. דוגמה, שחיטת סכין צריך שלא יהיה בפגם. כדי שלא נשחוט בסכין שיש בו פגם, שוחט בודק את הסכין עם האצבע, עם הציפורן. בודק. הבדיקה, כמו שהגמרא אומרת, היא תלויה בהבנתא דליבה. זה לא התפעלות לבדוק את הסכין. הפוך, אם בשעת התפעלות השוחט יבדוק את הסכין, יש סיכוי קרוב שהוא לא יבדוק כראוי. ככל שהוא יותר שקט, הוא בודק את מציאות של הסכין באופן יותר יסודי. הבדיקה בכדי שהיא תהיה יסודית, היא צריכה לבוא מנקודת ההשקטה של בדיקת המציאות. בדרך כלל, כאשר אנשים נרגשים לבדוק מציאות עם התפעלות, הם יטו את המציאות. ישנם אנשים שרואים איזשהו נכס שהם רוצים לרכוש אותו, הם מתפעלים, הם מאבדים את קריאת המציאות מחמת ההתפעלות, הם הולכים לבנק לברר את המשכנתא שהם יכולים לקבל, הם לא שומעים במדויק מה שאומרים להם. מרוב ההתפעלות להשיג את הדבר, כן, כן. בדיקת מציאות היא לא קשורה להתפעלות כלום, ולהפך. ככל שישנה התפעלות, בדיקת המציאות קרובה להיות מוטט. כשאנחנו באים להיכנס לעבודת השם יתברך, עבודת השם יתברך היא לגלות מהי המציאות. היא לא לגלות התפעלות, אלא שאדם לא הולך לבדוק דבר, אלא אם כן הוא מעוניין בדבר. ההתעניינות בדבר יכולה לבוא בצורה של התפעלות, יכולה לעבוד בצורה שקטה ומושכת. שמבואר שצריך אהבת השם ויראת השם, זה בכדי שהאדם יהיה לו כלים לרצות לבדוק את המציאות. מדוע שהוא רוצה לבדוק את המציאות? או כי הוא ירא מן הרע, או כי הוא אוהב את הטוב. אחרת מדוע שהוא יבדוק? אבל הבדיקה היא לא מכוח האהבה בעצם, או מכוח היראה. היא בדיקה של מציאות. אם כן, כשאנחנו באים לברר שהאדם רוצה לגלות את האני, האני שאנחנו מדברים עליו הוא בוודאי לא התפעלות, אלא הוא מציאות. נחדד את הדברים יותר. כשאדם בא לגלות מי הוא האני שבקרבו, הוא יכול לנסות לחפש איזה תכונות יש לי, מה הייחודיות שקיימת בי. הוא בא להגדיר שהאני אלה התכונות הייחודיות שקיימים בו. ישנו אדם שיש לו כוח ייחודי, שיש לו הבנה עמוקה. ישנו אדם שיש לו כוח ייחודי, שיש לו ספירה עמוקה. ישנו אדם שיש לו כוח ייחודי, שיכול להשפיע אהבה עמוקה בנבראים. ישנו אדם שיש לו כוח ייחודי, שיש לו כושר ארגון. כל התכונות האלה הן נכונות וקיימים בבני אדם. כשבאנו אבל לברר ולגלות את האני, לגלות את האני ולא לגלות תכונות אופי, לא לגלות לא דברים חיוביים, ולא לגלות דברים שליליים. לא זה גילוי האני. נחזור למשל שהזכרנו מקודם. כשנולד לאדם בשעה טובה ומוצלחת תינוק, התינוק נולד והוא מציאות. לאחר מכן אנחנו יכולים לבדוק את התכונות שלו. האם הוא בכיין או רגוע? האם הוא שמח או עצוב? אבל המציאות של הרך הנולד כמציאות, היא עוד לפני שבדקנו את תכונותיו, הוא קיים כמציאות. לאחר מכן לילד הזה יש אופי, והמציאות של האופי שלו יכולה להימדד ככל שהוא יגדל נראה אותה. אבל המציאות שלו כמציאות היא לא קשורה עוד מה האופי שלו. כשאנחנו באים לגלות את עצם האני שבקרבינו, החיצוניות של האני זה הגדרת מי האופי, מה התכונות, מה הדברים הייחודיים שבנו ומה החסרונות. אבל הגילוי שלנו כמציאות היא לא קשורה לנקודה של התכונות. כשאנחנו מדברים שעבודת ההתבודדות היא לגלות את האני כאני, היא לא עבודה לגלות את התכונות. כמו שאמרנו מתחילה, היא לא עבודה לגלות התפעלות, והיא לא עבודה לגלות תכונות. היא עבודה לגלות את האני בעצם. האני בעצם היא הוויה, היא מציאות. לאותה מציאות יש תכונות. אלא שהאדם סבור, איך אני אגלה את האני? כדי שאני אזהה את התכונות, מכוח התכונות, אני אגיע למיצוי של האני ואני אגלה את האני. הרי אם האדם לא יזהה את התכונות, הוא ישתמש באני שלו לדברים שהם לא התכונות שלו, הוא מבין שהוא לא יגיע לאני. כמו מכונת קמח שמנסים לתכון בחצץ. האדם סבור שאם הוא יכיר את התכונות והוא ישתמש בהם, מכוחם הוא יבוא לגלות מי האני. אי אפשר לשלול את הדרך הזו, אבל לא זה דרך ההתבודדות. דרך ההתבודדות זה להגיע להכרת האני כאני בלי יחס לתכונות. תולדה מכך אנחנו נכיר את התכונות שלנו. הכרת האני כאני היא לא הכרת כוחות ההתפעלות שבנפש, והיא לא הכרת התכונות השקטות שבנפש, האופי שבנפש. היא הכרת האני כאני בעצם. ולכן נבין, אם התכלית הייתה כוחות ההתפעלות, הרי שההתבודדות הייתה בנויה מנקודה של התפעלות. אם התכלית הייתה לגלות את תכונות הנפש, הרי שהיינו שוכרים ייעוץ פסיכולוגי לנתח את האדם ולגלות מי הוא. אבל עבודת ההתבודדות היא לא זה ולא זה, אלא גילוי האני בעצם. הבנו אם כן, מה לא. הבנו שלא התפעלות ולא תכונות נפש, אלא מציאות של אני. נסכם אם כן עד עכשיו. הסברנו שישנם שלושה חלקים בהתבודדות. הסברנו את ההתבודדות שהאדם עבודתו ראשית כל בתחילת הדבר להכיר את אחריתו, להכיר שהאני הוא גילוי בלבד למציאות השם יתברך בלב. והסברנו שגילוי האני הוא לא גילוי לא של התפעלות ולא גילוי של תכונות, אלא הוא גילוי של עצם האני כאני בעומק. גילוי האני כאני, ישנם אנשים שמכירים אותו, ישנם אנשים שאפילו לא מכירים מהו. אדם שלא נולד כך, או לא עבר הדרכה, או לא עבר חוויה של טראומה מסוימת, על דרך כלל הוא לא הגיע לחוות מי הוא אני. הוא מכיר את האני של עצמו בנקודות שיוצאות מעצם האני. הוא מכיר את האני במה אני אוהב, במה אני שונא, במה אני מוכשר, במה אני לא מוכשר. הכרת האני כאני לא קיימת את זה. ניתן דוגמה בשביל שנבין את זה. כל אחד מאיתנו נולד בשעה טובה, ולאט לאט הוא מתבגר. מי שקצת חשב על העבר שלו, הוא יכול לשים לב שבערך עד גיל 14, 15, 17, כל אחד לפי נפשו, הוא חי, הוא פעל, הוא אהב, הוא שנה, הוא רצה וכו'. אבל לא היה לו מודעות עצמית לנפש שלו כנפש. אני מדבר עוד פעם על רוב בני אדם, תמיד יש יחידים שזה לא ככה. בגיל ההתבגרות יותר, פתאום הוא התחיל לתפוס את עצמו כנפש פנימית, והתחיל לחשוב מי הוא, מה הוא ומה קורה איתו. עד אותו גיל, הוא חי להבדיל כמעט כמו חתולה. גם חתולה יש דברים שהיא אוהבת לאכול, יש דברים שמנסים לה לאכול, היא לא תאכל. גם בעלי חיים יש להם כוח דוחה וכוח מושך. ילד, כשהוא נולד, לא כל דבר שנתן לו לפה, הוא באמת יכניס. יש דברים שהוא הסכים לאכול, יש דברים שלא. האדם מתבגר על אותו תפיסה. עד שהוא מגיע לאיזושהי נקודה של מודעות עצמית, שיש בי אני בתוכי משהו, הוא מתחיל מעט לחוות את זה. זוהי ההתחלה, ההתנוצצות בלבד של ההכרה של האני. אבל היא עדיין לא חוויה של עצם האני כאני. היא רק ההכרה שחוץ מהפעולות, וחוץ מהאהבות, מהשנאות ומהכדומה, יש משהו בתוך האני הזה, הוא בעצם הנקודה שנעלמת על דרך כלל בבני אדם שלא עברו תהליך לגלות אותו. הוא קיים אצל כל אחד ואחד, אבל הוא נעלם אצל רובם של האנשים. התכלית, שנקרא לה תכלית זמנית בהגדרה יותר נכונה, היא לגלות את עצם האני שבתוכים. מה יש שם? מהו עצם האני? כשאנחנו באים לגלות את דבר חיצוני, ישנם חמישה חושים. ראייה, שמיעה, ריח, כוח הדיבור וכוח המישוש. בעצם, כמובן שאת האני לא רואים, את האני לא שומעים, את האני לא מריחים ולא מדברים. אבל את האני אפשר למשש. יש את כוח המישוש החיצוני שבאדם שנמצא באיברים החיצוניים כידיים וכדומה. ויש כוח מישוש תפיסתי בעצם של הנפש. כשאנחנו מדברים על עבודת הכרת האני, היא בעצם כוח המישוש שבנפש. למשש את המציאות כמציאות. לא מישוש גופני של ידיים, אלא לחוש את המציאות כמציאות. כשאנחנו באים להגדיר מהו עצם האני, במילים עמוקות, ודאי שיש יותר עומק, אבל בערך למה שמדובר עכשיו, גילוי האני כאני היא בעצם גילוי ההוויה, תפיסת חוש המישוש של ההוויה כהוויה. כאשר האדם ממשש דברים שחוצה לו, הרי שכוח המישוש התפשט לחוץ. האדם ממשש את הידיים של עצמו, הרי שהוא ממשש דבר שחוצה לו, כלומר הוא ממשש את השולחן ואת הכיסא. כשם שהאדם יכול למשש דברים שחוצה לו, כך הוא יכול למשש דברים שפנימה, לא הכוונה שיעשו ניתוח לב וביד ויגע בליבו, אלא לחוש את עצם המציאות הפנימית שבקרבו. לחוש את עצם המציאות הפנימית שבקרבו, זו הכרת האני. מעבר לזה, אין הכרה באני. הכרת האני באני היא החוש של עצם תפיסת האני כהוויה. אין לזה מראה, אין לזה ריח ואין לזה קול. יש לזה מישוש. אם נסכם אם כן, את השלב הראשון בהתבודדות, כמו שאמרנו, אנחנו לא מדברים בהדרכה המעשית, אלא ראשית כל בהבנה של ההתבודדות. השלב הראשון שהאדם צריך להבין מה הוא מחפש. כתכלית הוא מחפש את בורא העולם בקרבו. כאמצעי הוא מחפש את עצם האני. עצם האני הוא לא ההתפעלות, עצם האני הוא לא כוחות הייחודיים שבנפש, אלא האני היא הוויה עצמית שאפשר למשש אותה. נשתדל בעזרת השם בפעמים הבאות להמשיך לקו הזה.